טוב. הנחיות המדיטציה הבוקר. אני מנסה לחשוב על איזשהו רעיון אחד, האם יש רעיון אחד שאם יזכור אותו יהיה לנו יותר קל לתרגל. לא בטוח, אבל עולה לי דימוי של ילד, לא, אולי ילד לא טוב, מדען שמתעניין ב... בנושא המחקר שלו, צופה בנמלים בטבע. חשבו על מדען שעושה, מתעניין באיך חיות נמלים. אז הוא בדרך כלל ינסה להתבונן כמה שיותר, ולהכיר כמה שיותר פרטים, איזה נמלים הולכות מאיפה לאיפה ואיך מתנהגות. מצד אחד הוא יהיה מאוד קרוב ובהרבה קשר, ומצד שני הוא ינסה ככל שניתן שנוכחותו לא תשפיע על, על מה שהוא פוגש, ככל יכולתו. אז הוא ינסה לא להתערב ולא להגיד לנמלים תלכו לכאן ואל תלכו לכאן. באותה מידה אולי אנחנו יכולים להסתכל על התרגול שלנו, אנחנו רוצים להיות, וההנחיות שקיבלנו ושאנחנו מנסים ליישם שוב ושוב, זה להיות מאוד קרוב לחוויה, להיות בקשר, באינטימיות עם התחושות, עם הגוף. ושוב ושוב אנחנו מזכירים שהגוף והתחושות הגוף הם המקום ה... הטוב ביותר, המועיל ביותר, לעגן בו את תשומת הלב, כי שם אנחנו קרובים למה שמופיע מרגע לרגע, ואנחנו פחות נוטים להיות מוסכים. מה שמופיע, התחושות תמיד מופיעות רק ברגע הנוכחי, רק עכשיו, זה רק קורה כרגע. אז מצד אחד הרבה קרבה והרבה אינטימיות עם החוויה, ומצד שני, עד כמה שניתן, לא לאחז בחוויה ולא להזדהות איתה. לתת לדברים להופיע, להיעלם באופן שבו הם מופיעים, ואנחנו פשוט בקשב ובתשומת לב מרגע לרגע. אז זה קל להגיד, זה אני מקווה שגם קל לזכור, וזה גם די מאתגר לתרגל את זה, ולכן תרגול מדיטציה לוקח הרבה שנים עד שאנחנו ממש מתיימנים, ואני חושב שזה, זאת אומנות שאף פעם לא נגמרת, והרבה הרבה ניסוי וטעייה ומשחקיות. אני ממש מזמין אתכם לא להתייחס למדיטציה כמשהו קשוח, כיש דרך אחת לעשות את זה, ואני רק יבין ממש מה המורים אומרים, ואז אני אעשה את זה בדיוק כמו שכתוב בספרים, בדיוק. אתם שומעים הרבה חיות מדיטציה, וגם מאיתנו, לפעמים הן קוהרנטיות ולפעמים מבלבלות. לפעמים אנחנו אומרים דברים שנראים כמו דבר והיפוכו, ולפעמים שני מורים שונים יגידו הנחיות ממש סותרות. וזאת אומנות שאנחנו צריכים ומוזמנים ללמוד וליישם אותה בתוך ההתנסות שלנו, ולגלות מה עובד הכי טוב בשבילנו. איזה צורה של קשר עם תחושות בגוף הכי טובות בשבילי. יש כאלה שהנשימה במקום מאוד נוח, במקום מאוד אפשרי, ואז הם עם הנשימה, ויש כאלה שהנשימה קשה להם אולי כל הזמן, אולי ברגעים מסוימים, ולעבור על הגוף ולהיות פעם פה ופעם פה, והתנועה הזאת טובה להם, ופעם זה יותר קרוב, ופעם זה מיותר רחוק, ופעם זה רק הנשימה, ופעם זה הנשימה ושאר הגוף ברקע, ופעם זה עוד יותר בחוץ, אז זה משתנה מרגע לרגע, ו... הגמישות של התודעה, היכולת של התודעה שלנו להיות גמישה, לראות דברים בכמה אופנים שונים, לא להיות מקובעת על דרך הסתכלות אחת, על צורה אחת של, הסתכלות מאוד חשובה. הבודה הזהיר לא לפתח קשיחות ולא לפתח נוקשות, לא בגוף ולא בתודעה. כי זה מוביל לקיבעון, זה מוביל אותנו לראות את העולם רק בצורה אחת, ואז אנחנו לא חופשיים. אז זאת אומנות, ואנחנו בודקים, שומעים, מנסים היטב להבין את ההנחיות, ליישם אותם, ורואים באיזה אופן זה הכי עובד בשבילי. עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה עובד? כשאנחנו קשורים לחוויה, כשאנחנו יודעים ושמים לב למה קורה. כשאנחנו בקשר עם מה שקורה מרגע לרגע, והוא מאוד קשור למה שקורה בגוף, לתחושות בגוף, אנחנו בסדר. אם אנחנו רק חושבים על החוויה ומפנטזים ומדמיינים אותה ומנתחים אותה, אנחנו לא ממש בקשר עם מה שקורה. אז איך אני יודע? האם אני מחובר למה שקורה כרגע? האם אני בקשר עם הצעדים בהליכה, עם הגוף שיושב, עם התחושות, שאנחנו בקשר ויודעים מה קורה, אז אנחנו במקום הנכון. אז אני רוצה לתת היום עוד קצת הנחיות, ולדבר קצת על, על איך אפשר לפגוש בצורה מועילה ומיטיבה מחשבות בתרגול. ולא סתם, אני חושב, מדברים על מחשבות לא בהתחלה, מחשבות הופיעו מההתחלה, עוד לפני ההתחלה. הם עדיין כאן איתנו, והם יהיו איתנו גם אחרי שנלך. איזה אכזבה מפה. אבל זה דווקא לא אכזבה, כי למחשבות יש, זה דבר מופלא, הדבר שהוא כנראה ייחודי לנו, יצורים האנושיים, וזה ממש נפלא שיש לנו יכולת לחשוב ויכולת להבין דרך חשיבה. וחס וחלילה שלא נבין שמדיטציה זה כדי שלא נחשוב. הבודה דיבר על כך שהתרגול הוא לטפח בנו איכויות שמועילות לנו, מועילות לחופש שלנו, ליכולת. אז אנחנו מטפחים איכויות שהן מועילות לנו, ומחשבה יכולה להיות מאוד מועילה. יש מחשבות שמאוד טוב לחשוב אותן, מחשבות של טוב לב, מחשבות של אכפתיות, מחשבות של נדיבות, מחשבות של רצון לדאוג ולעזור ולהקל. יש מחשבות מיטיבות. והבודה בהחלט לימד דרכים, ומה שאנחנו עושים בערב, מטפחים את המחשבות המיטיבות שהופכות לכוונות מיטיבות, שהופכות להלכי רוח והופכות לרגש או, 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 או כוונה מיטיבה, אז אנחנו מטפחים את זה. גם בתרגול יש מדיטציות של טיפוח טוב לב, של טיפוח חמלה, של טיפוח הכרת תודה, ועוד ועוד. אז אנחנו משתמשים ביכולת שלנו לחשוב, ומכוונים ומאמנים ומיינים ומרגילים את התודעה לטות לכיוונים שהם מיטיבים איתנו. מצד שני, הבודה גם אמר, יש הלכי רוח, יש מחשבות שהן פוגעניות, שהן מסבות לנו נזק, שהן לא תומכות בו, באושר שלנו, לא תומכות בחופש שלנו, ואותם כדאי לזנוח. אז אנחנו גם, על ידי זה שאנחנו מטפחים את המיטיב, אנחנו מחליפים את ההרגלים הלא מיטיבים בהרגלים מיטיבים. אז כן יש כוח, יש הבנה של העוצמה, של האנרגיה, של החשיבה, וכן יש בתרגול הרבה מאוד אספקטים ובדם, הרבה מאוד הנחיות איך ללמד את עצמנו ולטפח מחשבות מיטיבות. ויחד עם זאת, כאשר אנחנו מתרגלים מדיטציה, תשומת לב, מה שאנחנו עושים רוב הזמן בישיבות ובהליכות, אנחנו כן רוצים להזכיר לעצמנו להתחיל את המדיטציה מתוך הלך רוח מיטיב, ולהחזיר ולשמור על הלך רוח מיטיב, זאת אומרת להטות את התודעה לכיוון האוהד, האכפתי, הידידותי, כי זה ההלך רוח שטוב לתרגל בו, שהתודעה, הלב והגוף פתוחים יותר, נינוחים יותר, וזה הלכי רוח חיוביים. ויחד עם זאת, לגלות את האפשרות לחופש מהמחשבות, תהיינה אשר תהיינה, יהיו אשר יהיו התכנים שלהם. זאת אומרת, מעבר ללטפח את המיטיב ולזנוח את הלא מיטיב, המדיטציה רוצה לגלות לנו משהו עמוק על טבע התודעות ועל היכולת לראות אותם ולא לתת להם כוח לאמלל אותנו. כי אתם יודעים שחלק גדול מהאומללות שלנו, אני מקווה שאתם יודעים, באים לא כל כך מהעולם, אלא מהמחשבות שרצות לנו בראש כל הזמן. גן עדן וגיהנום במידה רבה נוצרים בתודעה שלנו. כשהתודעה שלנו מלאה במחשבות שליליות, לא מיטיבות, אנחנו בגיהנום, בלי שום קשר מה קורה בחוץ כרגע. וכשהמחשבות, אז יש למחשבות יכולת גדולה להשפיע עלינו, ואנחנו לא חייבים להיות שבויים בתכנים של המחשבות שלנו. אנחנו יכולים לגלות מידה גוברת של חופש מהתכנים שמופיעים במחשבות. ואחד הדברים המאכזבים ביותר לגלות במדיטציה, זה שברגע הנוכחי אין לנו שליטה על איזה מחשבה עולה או לא עולה. שמתם לב לזה? גם כשאנחנו מאוד רוצים להיות בשקט, מאוד רוצים להיות בתשומת לב, מחשבות באות. ובדיוק כשלא רצינו אותם, ובדיוק כשהתחלנו להיכנס לאיזה הלך רוח מדיטטיבי, הן באות. אין לנו שליטה עליהן ברגע הנוכחי. ומצד אחד זה מפח נפש. אך, הבודה לא עשה עבודה מספיק טובה. אם הוא היה יושב עוד 3 שנים, הוא היה מגלה את הסוויץ' הזה, איפה אפשר לחבות את המחשבות. אבל מצד שני, אם אין לנו שליטה עליהם, אם הן קורות מעצמם, אם הן פשוט מגיעות, למי אכפת? שיגיעו. אם אני יכול להתייחס אליהם ככה, למי אכפת שיגיעו? הרי מאיפה הכוח של המחשבות? האם למחשבה יש כוח מתוך עצמה? עוברת לי מחשבה בראש, יונתן, איזה דביל אתה. האם יש למחשבה הזאת כוח? לפעמים כן, לפעמים לא. למה לפעמים יש לה כוח, לפעמים אין לה כוח? הכוח נובע מהמידה שאני מאמין לה. זאת אומרת, הכוח בא מאיתנו. אנחנו יכולים לתת כוח למחשבה על ידי שאנחנו מאמינים לה, ואנחנו יכולים לא לתת לה כוח. הרבה פעמים עוברות לנו מחשבות, ואנחנו לא נותנים להם כוח והן לא מטרידות אותנו. אתם יודעים את זה. אז תשימו לב שהיכולת היחידה של המחשבה לאמלל אותנו זה בעד כמה כוח אנחנו נותנים לה. ופה, בתרגול של המדיטציה, אנחנו רוצים לטפח שוב ושוב את המקום הזה שלא נותן כוח למחשבות, שרואה אותם פשוט כתופעה שבאה והולכת, ואכן מחשבות באות והולכות. אתם איתי? אפשר להסתכל על מחשבות ולראות אותם פשוט כתופעות. כמו שאנחנו שומעים צלילים, הם נעימים או לא נעימים? אנחנו יודעים שהם צלילים, נעימים או לא נעימים. אנחנו יכולים להסתכל ככה על התחושות, ואנחנו מסתכלים ככה על התחושות, נעימות או לא נעימות. אנחנו יכולים להסתכל ככה גם על המחשבות. פשוט כמשהו שבא מתוך עצמו, בא, אין לנו שליטה. אם אין לנו שליטה, לא היינו חושבים. אז הכוח של המחשבות מופיע משני כיוונים. מה שמזין, מה שנותן למחשבות כוח, זה עד כמה אנחנו מאמינים להם. ואנחנו לא חייבים להאמין להם. אנחנו יכולים לראות אותם פשוט, הנה רעיון, יונתן, אתה אידיוט, יונתן, אתה לא שווה. רעיון. האם זה באמת נכון? כן או לא? רוב המחשבות מתייחסות למציאות, הן לא זהות למציאות. שמתם לב לזה? כמה פעמים עברו לכם מחשבות מפחידות, ושרובם לא קרו? מחשבות בדרך כלל זה ה-worst case, מחשבות מהסוג הלא נעים, זה ה-worst case scenario. זה התסריט הכי גרוע. מה הכי גרוע יכול להיות? אני אצא מטומטם, אני אקשל, אני לא אצליח, לא יאהבו אותי, לא זה. אז המוח שלנו הולך הרבה הרבה ל-worst case scenario, כי זה הכי מפחיד. אבל רוב הזמן, הפלא ופלא, ה-worst case scenario לא קורה. אנחנו עדיין פה, אנחנו עדיין בריאים. כמה מחשבות שחשבנו שיהיה לנו היום ונורא בזה, זה לא ממש קרה. אז המחשבות, הכוח של המחשבות זה שאנחנו מתבלבלים בא מזה אנחנו מתבלבלים, ואנחנו לרגע שוכחים שהן מחשבות, ואנחנו בטוחים שזה אמת. אז הבלבול הזה, ההתבלבלות והנתינת כוח של אמת, של מציאות אמיתית, אובייקטיבית למחשבות, היא הרגל שאנחנו לא חייבים לטפח אותו. אנחנו יכולים להסתכל על מחשבות פשוט כמחשבות, אפילו לא לשאול אם זה נכון או לא נכון. לא רלוונטי במדיטציה, פשוט לדעת שזה מחשבות. ככל שנדע שמחשבות הן רק מחשבות, רק הידיעה הזאת, זה רק מחשבות, זה רק אנרגיה שחולפת בתודעה, רעיון שהופיע ונעלם, לא יהיה להם כוח להמלל אותנו. אני מבטיח לכם, הכוח להמלל את המחשבות, להמלל אותנו לא בא מהמחשבות, אלא בא מהאמונה האוטומטית שלנו שמחשבות זה אמת. אנחנו יכולים ללמד את עצמנו מחדש, לאמן את עצמנו, לאלף את עצמנו, להרגיל את עצמנו, איזה מילה שעובדת לכם הכי טוב, להתבונן על המחשבות כתופעות מבלי לתת להם כל כך הרבה כוח, מבלי להאמין להם. וזה אימון כל כך כל כך משחרר. וזה מה שאנחנו עושים מדיטציה. אנחנו שוב ושוב מזכירים לעצמנו, הנה מחשבה. וואו, כמה מחשבות. וואו, המון מחשבות. אבל פשוט מזהים שזה מחשבה וחוזרים למקום שיודע שזה מחשבה ולא מתערב איתה. המקום השני שאנחנו מתבלבלים במחשבות ויש להם כוח לא פרופורציונלי עלינו, הן שובות אותנו, הן מבלבלות אותנו, הן מטעות אותנו, זה כשאנחנו מאמינים שהמחשבות הם אנחנו והם שלנו. פה אומר לנו הבודה, אל תתבלבלו. מחשבות הן פשוט מחשבות. אני מצטט. שכחתי את הדף הזה, אז אני מזיכרון. הבודה אומר, כל הכרה, כל משהו, כל תוכן שמופיע לנו במודעות, כמחשבה, כרעיון, בעבר, בהווה או בעתיד, צריכה להיות מוכרת כפי שהיא. זה לא אני, זה לא שלי, זה לא מי שאני. כל הכרה, כל רעיון, כל מה שמופיע, להתבונן על זה, זה לא אני, זה לא שלי, זה לא מי שאני. לאחר שהנזיר, המתרגל, אנחנו, מפתחים הכרה הזאת, מפתחים ראייה חודרת זאת, רואים עוד ועוד שוב ושוב שכך הם פני הדברים, ההכרה לא נאחזת יותר, לא מתבלבלת יותר, והבן אדם חופשי לגמרי. הבודה אומר, אם אתם רוצים להיות חופשיים לגמרי, תטפחו את הראייה החודרת אותי שמסתכלת על כל מה שמופיע בהכרה ומזכירה לעצמנו, זה לא אני, זה לא שלי, זה לא מי שאני. ואז כשאנחנו חופשיים לגמרי, אנחנו יכולים לחזור ולהשתמש במושג אני, במושג שלי, אבל אנחנו זוכרים שזה רק מושג שלפעמים הוא שימושי ולפעמים הוא מזיק. הוא רק מושג. אז אנחנו מטפחים את האפשרות הזאת לצאת מהקסם, ממש לצאת מהקסם של המחשבות, ולמחשבות יש המון קסם, הן מאוד מפתות אותנו, נראה לנו שהסיפור של החיים שלנו זה במחשבות. לכן כל כך קשה לעבוד עם מחשבות. הפיתוי שלנו, הדבקות, הדבק שלנו, ההרגל שלנו להאמין למחשבות, ללכת קסם אחרי התכנים שלהם, לא מאפשר לנו את החופש הזה. ומדיטציה זה צעד אחד אחורה ולשחרר את עצמנו מהקסם של המחשבות. לא להיות עסוקים במה התוכן שלהם כרגע. לא להיות עסוקים במה הסיפור שלהם. נעים, לא נעים, יעשו לי ככה, יקרה לי ככה. אלא לצאת צעד אחד אחורה ולהסתכל ולראות שזה רק מחשבה. זה כל כך חשוב. זה לא אומר שבחיים לא ניתן, לא נתעניין במחשבות. זה לא שלא נשתמש במחשבות, זה לא שלא נפעל ולא ננסה להבין את המחשבות שלנו ולפעול. בהחלט שכן, אבל פה אנחנו עושים משהו אחר. משהו שיעזור לנו לחשוב יותר טוב. זה להבין משהו עמוק בטבע של המחשבות, שהן פשוט סוג מסוים של אנרגיה שבא והולך, והיכולת לראות אותם שוב ושוב, את האופן הלא אישי. הרי אם מחשבה הייתה, אני, היה שלי, אומר לנו הבודה, היינו יכולים לשלוט, היינו יכולים להחליט, מחשבה אל תבואי, ואנחנו לא יכולים לשלוט. הבודה אומר לנו, תשימו לב, אם יש משהו שאתם לא יכולים לשלוט בו, אז מאיזה כוח, מאיזה עמדה אתם מאמינים שזה שלכם? אם זה שלכם, זה באמת שלכם, זה באמת מי שאתם, אתם יכולים להחליט, לחשוב או לא לחשוב. אתם יכולים להחליט אם המחשבה תהיה טובה או לא טובה. אבל העובדה המוחצת היא שאנחנו לא יכולים. כמה שאנחנו רוצים, מתאמנים, אין לנו שליטה. אם מחשבה מופיעה או לא מופיעה, אם התוכן שלה כזה או אחר, אם באמת המחשבות היו שלנו, היינו אמורים לדעת אותם עוד לפני שהן היו מופיעות, כי הן שלנו. ותשימו לב שעד שהמחשבה לא מופיעה, אין לי אפילו מושג מה תהיה המחשבה הבאה. אז לא כל כך, אז הן אכן מופיעות, אין ספק שהן מופיעות. אין ספק שהן קשורות אלינו, כי ברוב הזמן אומרות, אני. אז יש קשר מסוים, אבל הבעלות הזאת, ההזדהות הזאת, יוצרת לנו קושי מיותר. אז אנחנו מנסים לשחרר את עצמנו מהקסם הזה של האמונה, של המחשבה. ותשימו לב שיש שני סוגי מחשבות. יש מחשבות שבאות בלי שאנחנו רוצים. זה המחשבות שבדרך כלל אנחנו סובלים מהן. אלה שאני לא רוצה לחשוב והן מופיעות, גם כשאני הולך לישון, גם כשאני... ויש מחשבות אחרות שנראה לנו שהן שונות. זה המחשבות שאנחנו מזמינים. אוקיי? למשל, יש בעיה, ואני רוצה לפתור את הבעיה, אז אני חושב בצורה מודעת. ואז נראה לנו שהמחשבות הן כן שלנו, כי אני חושב, אני אומר, הנה יש פה בעיה מתמטית, ככה ועוד ככה, כמה זה שווה, או לעשות את זה או את זה. אבל אז נראה לנו שבמחשבות האלה הן יותר שלנו, כי יש לנו שליטה עליהן ואנחנו מזמינים אותן. אבל תשימו לב שגם שם, כל מה שאנחנו מזמינים זה את הכוונה לחשוב. אם הייתי יודע את הפתרון לפני שהוא היה מופיע, אז לא הייתי צריך לחשוב. אבל גם כשאני פותר איזושהי בעיה, בואו נראה, אני הולך מפה לפה, מה הכי טוב לי, ככה או ככה, עד שלא עולה הפתרון, עד שלא עולה הרעיון, עד שלא עולה המחשבה, אני לא יודע מה היא. אז גם במחשבות שאנחנו מכוונים ומזמינים, השליטה שלנו היא על הכוונה לחשוב בצורה מסוימת. זו שליטה חשובה, זה בסדר. אנחנו כן משתמשים בכוונה, והכוונה מאוד מאוד חשובה, אבל גם כשהכוונה שמה, מה מופיע בעקבות הכוונה, הוא די פלא. אז זה מביא אותנו למקום של בעיניי ובשבילי הרבה צניעות והרבה ענווה. אין לי שליטה על המחשב. יש לי כוונה מסוימת, אני משתדל להתכוון כוונות טובות, אם יופיע משהו מיטיב או לא מיטיב, הלוואי, אבל אני לא יודע. הרבה ענווה, הרבה מקום של ככה, וואו, העולם הזה זה מסתורין אחד גדול, אבל הענווה הזאת היא גם מקטינה באיזשהו מקום את תחושת הבעלות, את האני הזה, את הצורך הזה שכל דבר יהיה שלי ואני, וככל שהאני הזה חוזר לפרופורציה ונהיה קטן יותר וגמיש יותר וצנוע יותר, החיים נהיים פחות בעייתיים. אז שוב, אני מזכיר, אנחנו מתאמנים במשהו שהוא עוד לא בהכרח, רוב הזמן הוא לא ההתנסות הישירה שלנו. אנחנו מאמצים דרך הסתכלות, כפי שמציע לנו הבודה, להסתכל על התופעות בצורה מסוימת, למרות שעדיין אין לנו את השכנוע, אין לנו את ההתנסות הישירה שזה אכן כך. וזה בסדר גמור. זה אימון. אנחנו הולכים לחדר כושר והמאמן אומר לנו, אם תתאמן ככה במשך חצי שנה, השריר שלך יהיה כפול. אתה אומר, מה זה שטויות האלה? אתה יכול לשריר שלי כזה קטן? אין מצב. אבל כל יום אתה רואה שהוא טיפה גדל. וואלה, יש בזה משהו. אז באותה מידה, אנחנו מאמצים דרך הסתכלות שעדיין לא שלנו, ומתאמנים, מתאמנים שוב ושוב. אז ההנחיות, לראות מחשבות, להזכיר לעצמנו, זה רק מחשבה. אפשר להזכיר לעצמנו, ומבחינתי, ככל שה... זאת ההתנסות שלי, ככל שהדוקה יותר גדולה, ככל שיותר קשה לנו, ככל שאנחנו במצוקה, בקושי, התרגול הזה נהיה יותר אפקטיבי. ככל שאתם מרגישים שאתם סובלים מהמחשבות, שהן מאוד מציקות לכם, הפוטנציה של נקודת המבט החדשה הזאת, להסתכל על המחשבות הכל כך מציקות ומעיקות כלא אני, כלא שלי, יותר חזקה. הסיכוי שייווצר סדק יותר גדול, כי כל כך קשה לי עם המחשבה הזאת, כל כך קשה לי עם המחשבות שמטריפות אותי עוד ועוד ושוב ושוב, וכשאני מזכיר לעצמי את האפשרות להסתכל על זה כלא אני, לא שלי, ישנה יותר הסתברות או סיכויים שייווצר איזשהו סדק בתפיסה הרגילה שזה אני ושלי, ומשהו ייכנס לסינכרוניזציה אחרת, שזה פתאום יהפך להתנסות ישירה. אנחנו מאמנים את עצמנו שוב ושוב, ופשוט אפשר גם לשאול את עצמנו, לפעמים זה נראה נורא טכני, שתעשו את זה, שתשבו ותראו מחשבה ותגידו, מחשבה, לא אני, לא שלי. לפעמים זה נראה נורא טכני, ולפעמים זה דווקא, יש לזה איזה טון נעים, יש לזה משהו, וואלה, דווקא לא בכך רע להסתכל ככה על מחשבות, יש בזה משהו קצת יותר משחרר, קצת יותר מעבריר. אז תקשיבו ותראו ותתנסו שוב ושוב, ואני אומר, בעיקר כשקשה, בעיקר כשהדברים ממש מתפרקים ולא מסתדרים, והסטרס והחוויה היא של המון המון סבל, תנסו, תנסו את זה כאן ומחוץ למדיטציה, וגם בחיים עצמם. יש פעמים, אז אנחנו, אני חוזר להנחיה, להסתכל על המחשבות ולהזכיר לעצמנו, לא אני, לא שלי, רק מחשבה, רק מחשבה. לפעמים קורה שאנחנו, המחשבות, כמה שנים מסתכלים רק מחשבה וחוזרים לנשימה, רק מחשבה, חוזרים לנשימה, המחשבות באות שוב ושוב, עוד ועוד, איזה מין לופ כזה, משהו שחוזר שוב ושוב, כשאתם מרגישים שזה לא סתם מחשבות אקראיות, חושב על זה וזה, איזה מין פיזור נפש כזה ופנטזיות, אלא שיש שם איזשהו משהו שחוזר ומטריד, אז ההנחיה היא לשים לב האם יש משהו מתחת למחשבות, האם יש שם איזשהו רגש שקשה לנו לפגוש. ואם יש לנו רגש שקשה לפגוש, אז רגש אפשר לפגוש, כל רגש אפשר לפגוש, כחוויה גופנית. אז אני רוצה להגיד כמה מילים על תשומת לב לרגשות, על עבודה מדיטטיבית עם רגשות, וכבר אמרנו כשדיברנו על האורחים, אז האורחים, הלכי רוח, הם סוג מסוים, שיש שם גם מחשבות וגם הלך רוח, ולפעמים זה גם רגש, השתוקקות, כעס, שנאה, קנאה, ואני רוצה לדבר היום או להגיד כמה מילים על רגשות, וקודם כל להגיד שרגשות זה משהו מאוד אנושי, מאוד ייחודי, ואין לנו שום כוונה במדיטציה להפסיק להרגיש. ההפך, יש לנו כוונה להרגיש את מלוא הספקטרום של הרגשות האנושיים, אז כן יש לנו כוונה עמוקה להיות יותר אנושיים ולהרגיש יותר, אבל לפתח יחס שפוי יותר, מציאותי יותר, כלפי הרגשות, כך שהרגשות יוכלו להחיות אותנו ולזרום בנו, אבל לא יוכלו לאמלל אותנו. והכוונה היא של הבודה היא תמיד מאוד אינטרסנטית, איך אפשר לחיות ללא סבל מיותר. אז רגשות יכולות להביא להרבה, יכול ברגש, יכולים, רגשות יכולים להביא להרבה סבל. איך אפשר לפגוש רגשות מבלי לסבול בתוכם? וזאת אומנות, וזה לא משהו שנלמד בתרגול אחד, אבל ההנחיות בשבילי הן מדהימות, והן יכולות להיות חומר גלם לעבודה, גם מחוץ לכרית המדיטציה, עבודה שתביא לפירות של הרבה מאוד שחרור. אז קודם כל, כשמופיע רגש, הדבר הכי חשוב זה לזהות אותו, לדעת איזה רגש הופיע. פשוט, הנה, עכשיו יש עצב, עכשיו יש קנאה, עכשיו יש מסכנות, עכשיו יש תסכול. לתת שם, בדיוק כמו שדיברנו על האורחים, לתת לזה שם. שיהיה לנו עד כמה, והרבה פעמים זה יותר מרגש אחד, יש גם עצב, יש גם קצת דיכאון, יש גם אכזבה, יש גם קצת אשמה, יש קצת רחמים. הם לא באים בהכרח לבד, כמו האורחים שכבר גיליתם, שהרבה פעמים זה פריק את זה, כאילו חבר מביא חבר, ויש כמה אורחים, או כולם ביחד, או אחד אחרי השני, אז גם רגשות. יכול להיות שיש לנו בהירות איזה רגש אנחנו מארחים, או איזה רגשות, אילו רגשות אנחנו מארחים, אז אנחנו יודעים מי נמצא בבית כרגע. אז אנחנו מנסים לזהות ולתת שם. לפעמים זה לא יהיה לגמרי ברור, זה יהיה איזשהו משהו משולב שאין לזה שם, אבל שתהיה לנו בהירות, זה הדבר הזה, יש לזה צבע מסוים, יש לזה אופי מסוים, יש לזה מבנה מסוים. והדבר השני זה להביא את זה לגוף, לרגשות. רגשות זאת תופעה מורכבת שיש שם מחשבות, יש מחשבות מסוימות, מחשבות אנחנו יודעים לדעת מה המחשבה, ורגש זה משהו שמרגישים. אז פשוט צריך להרגיש אותו, ולהביא את תשומת הלב לגוף ולראות איפה זה מרגיש. הגוף זה מקום הכי בטוח לא להתבלבל, כי המחשבות הולכות למה היה, בעיקר ברגשות, או מה יהיה שכל כך מפחיד אותי, והגוף הוא כאן ועכשיו. אז איך זה מרגיש בגוף? עד כמה אני יכול להיות עם זה, אפילו שזה קשה להרגיש? וזה, אני חושב, הדבר הכי מאתגר. איך אפשר להיות עם רגש לא נעים, והוא לא נעים, ומשהו בי נורא רוצה שהוא ייפסק, והמוכנות להיפתח, לאפשר, לקבל, להכיל מילים נרדפות, עד כמה אני יכול לאפשר לעצמי להרגיש את זה. ושוב, פה זה עבודה, והיכולת שלנו להרגיש ולהכיל ולאפשר היא דינמית, היא לא סטטית. כרגע אולי אני מאוד מקובץ, מאוד פוחד, אז אני רק מרגיש משהו וכבר נסגר, ואני מרגיש שזה גדול עליי, ומאוד לכבד את זה, ומאוד לדעת שזה ככה, הרבה צניעות, הרבה ענווה. ומצד שני, לזכור שזה רק נכון לכרגע. וככל שאני מסכים להיות יותר עם זה, ככל שאני מסכים להתמסר, אז היכולת הזאת היא לאט לאט גדלה, ואני יכול להרגיש יותר ממה שהרגשתי בהתחלה. אז זה לא דבר קבוע, זה דבר אלסטי, וככל שאני אתנסה בזה יותר, אז משהו בי ייפתח. לא צריך לדאוג, אנחנו לא נרגיש אף פעם מעבר למה שאנחנו מסוגלים. במדיטציה, כשאנחנו יושבים ובתשומת לב, מה שיפתח זה מה שאפשרי. אז לא לדאוג במה שנפתח. פשוט להסתקרן, להרחיב את הסקרנות, להרחיב את יכולת ההכלה. זה לא פשוט, זה מפחיד. לפעמים זה מאוד מפחיד. אבל מדיטציה, כמו שאתם יודעים, זה אקט של אמיצים ואקט של אנשים שהולכים נגד הזרם, ואלו שמחליטים שמספיק, סבלתי מספיק, ואני רוצה להתעורר. אז יש הרבה אומץ בעצם המוכנות לעשות מדיטציה, ואני מאוד מעודד אתכם לחוש באומץ ולחוש בזה שאתם עושים משהו מאוד לא שגרתי, מאוד אמיץ ומאוד מיטיב. בעיניי זה אומץ רב לתרגל ולהעמיק בתרגול. דורש אומץ רב. אז לזהות, להסכים להרגיש, להיפתח, לא לשפוט את מה שמגיע. לא לשפוט. אין טובים ורעים ברגשות, יש רק מה שמופיע. אז לא לקחת איזה הלך רוח שאת זה אני מוכן ואת זה אני לא מוכן, וזה, מה זה אומר עליי, אני לא יכולה... אין, לא לשפוט. פשוט, יש שם הרבה כאב, יש שם הרבה בכי, יש שם הרבה אומללות, ואנחנו מוכנים להיות עם זה. לפעמים, ככל שנעמיק וככל שנראה, נניח כעס, יש המון כעס, זה רב לבא, גוף לוהט, והמון המון כעס. אולי נזהה שיש מתחת לזה, אבל לא נוכל לזהות את מה שיש מתחת עד שלא באמת ניפתח. אז זה דורש את הפתיחות, זה דורש את האומץ, זה דורש את המוכנות להרגיש. נראה, נחקור שמתחת לזה יש משהו נורא נורא פגיע. יש פגיעות אנושית מאוד אישית שם. יש שם איזשהו סיפור נורא קשה ואומלל על כמה אני מסכן וכמה לא אוהבים אותי וכמה לא אכפת ממני וכמה אין צדק בעולם. יש שם דימויים מאוד שבורים ופגיעים של עצמנו ועל עצמנו בעולם. שרוב הזמן כל כך קשה לנו לפגוש אותם שקברנו אותם עמוק עמוק. אני חושב רובנו, אם לא לכולנו, יש את המקומות האלה, המקומות השבורים, האומללים. ובדרך כלל הם אלה שמפעילים את הרגשות הקשים שלנו. והרגשות הקשים שלנו בדרך כלל זה איזשהו... אנחנו כל כך כועסים כי מישהו מזכיר לנו את המקום הכל כך פגיע הזה. אז לפעמים יש לנו הזדמנות לפגוש את המקומות הפגיעים האלה, ושם נדרשת הרבה חמלה, הרבה חוסר שיפוטיות, הרבה אכפתיות, הרבה אהבה, לשמוע את הסיפורים האלה של הפגיעות, ולראות אותם, ולעשות להם מקום. וכשאנחנו עושים להם מקום, כל מה שהם צריכים זה את האהבה שלנו, את האכפתיות שלנו. אז אמרתי שתשומת לב זה אקט עמוק של אהבה, לתת תשומת לב למישהו, ולתת תשומת לב ואהבה למקומות הפגועים שלנו, זה אולי הדרך הריפויית הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות את זה. ואני חושב זה חלק ממה ש... חלק חשוב ומשחרר ממה שאנחנו עושים, זה לפגוש את המקומות הכל כך פגיעים, הכל כך אומללים, הכל כך מסכנים שבתוכנו, והכל כך אוניברסליים. יש את זה לרובנו. אני לא רוצה להגיד לכולנו, כי אני לא מכיר את כולנו, אבל אני כמעט לא מכיר בן אדם שלא נושא איתו סיפור מאוד שבור, מאוד אומלל, מאוד מפורק, מאוד פגיע. וזה בסדר. הפגיעות שלנו היא ממש בסדר. זה אומר שאנחנו בני אדם. זה לא אומר שום דבר חוץ מזה שאנחנו אנושיים. והיכולת שלנו לפגוש את האנושיות הזאת היא יכולת מאוד משחררת. אז לאט לאט, ככל הנקרה, זה לא יקרה בישיבה הבאה שלכם, אבל זאת הנחיה שאם תתיימנו בה, יכול להיות שיום אחד הם תגלו משהו מדהים, שאפשר לפגוש את המקומות האלה בצורה הזאת. אז לפגוש, לזהות, להרגיש, לאפשר, לפתוח, לחקור מה יש מתחת, ו... ואת זה אני אומר בזהירות, להשתדל לא להזדהות גם עם הרגשות. גם הכעס הוא לא שלנו. הוא פשוט כעס. הוא בא והוא הולך. כשאני מזדהה עם הכעס, כשאני מזדהה עם הקנאה, אני מחזיק אותה עוד יותר חזק. אני נאחז בה עוד יותר חזק. ואני נצבע בצעני, שאני מייצר, שנוצר בתודעה שלי, באותו רגע נצבע בצבעים של הרגש, ואז הבלבול הוא כפול. כי לא רק זה שקשה לי, אני זה גם זה. אז לא, אז הכעס בא והכעס גם הולך. כשהוא הולך, אני הלכתי? משהו, יש פחות אני כשהכעס הלך? הכעס לפעמים הולך. לא, הרגשה היא שהכעס הלך, אבל אני עוד פה. אז זה אומר לנו שהכעס הוא לא אנחנו, הוא פשוט משהו, רגש, אנרגיה, מחשבות ורגשות וסוג מסוים של אנרגיה שהתכווץ, התפרץ, הופיע וגם מלאך. אז עד כמה שאפשר להרפות מהנטייה ולראות את הרגשות כפי שהן. שתהיה הרבה אומללות, אם ותהיה הרבה אומללות ויופיע שם דימוי עצמי קטן ושבור ורגיש, אז זה לא יהיה נכון להגיד זה לא אני, זה לא שלי. זה יהיה אלבון מאוד גדול לאותו אני פגוע, ושם מה שהכי יועיל זה לחבק ולאהוב ולהרעיף אהבה למקומות השבורים שלנו. הם זקוקים להרבה אהבה. אז שם, כשאני מנסה וכשניסיתי לראות את זה כלא אני, האלבון היה עוד יותר גדול והכאב היה עוד יותר גדול, וזה עשה בדיוק ההפך. שם למדתי לחבק ולאהוב ולהריף הרבה אהבה, ולא להשתמש בכלי הזה בדרך הסתכלות הזאתי של לא אני. אז הרבה פעמים להשתמש בהבנה שזה לא אני מאוד מועיל, מאוד משחרר, בפעמים אחרות זה יכול להיות ההפך. אז לבדוק מתי זה עובד ומתי זה לא עובד. אוקיי, אז בוא נשב כמה דקות בשקט.